עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
שלום, בוקר טוב, אתם ואני, כולנו, אנחנו כאן ב-103 FM, וכאן מיכל דליות, כמדי יום שישי ב-11. עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ, מי שאחראי על השידור הוא איציק אהרון, אחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, על הפייסבוק לייב רון שהין, ויש לנו שני טלפונים, טלפון אחד שתוכלו לשוחח בו 1-907-22-103 להשאיר הודעה או שמאיר אתרים את הטלפון, והמספר השני זה לשלוח הודעות וואטסאפ כתובות טקסט קצר ל-054-70-103-70. תקשיבו, אומרים שמחר תהיה שבת יפה, צריכים לצאת מהבית. היום גם, אני רואה, יום שישי הוא יום נעים. לשבת קצת בשמש, קצת להיות מחוץ לבית. מה עוד? יום שישי רגיל, הקטנים חזרו למסגרות. החטיבה אולי גם כבר בשבוע הבא, חלק חזרו, תלוי ביישובים ובמקומות שגרים. עוד אין ממש סדר, קצת בלגן. אני לא יודע, אני מנסה ככה לחשוב אם אני מתחילה איתכם עם איזשהו, לא הכנתי מראש, אבל איזשהו משהו, אבל אין. בדיבור של כולנו זה בעצם יום רודף יום, רודף יום, רודף יום. בית ועבודה, בית ועבודה, עוד אין ממש תרבות, עוד אין ממש שמחות. כן, שנה קשה, ימים עדיין הם לא ימים שמחים. ובכל זאת, תמיד זה לנסות לשמור על אופטימיות ולדעת ש מחר יש יום חדש. וואי, אני לא יודעת למה, נכנסתי פתאום למצב רוח כזה. טוב, לא מתאים לי. יאללה חבר'ה, תכף נצטרך לשים את טוב, נשים את המוזיקה עוד פעם כדי לשמח את האנשים. נתחיל מההתחלה. שלום וברכה, וכאן מיכל דליות, ואני יודעת שכבר מחכים לנו על הקו, אנחנו ב-103 FM, והנה השיחה הראשונה. שלום.
בוקר טוב, מיכל דליות המדהימה.
בוקר טוב גם לך, היי.
מיכל, אני רוצה להישאר בעילום שם, אבל אני יודעת שידעו אותך לגבי מאיפה אני מתקשרת, אני רק אגיד סקנדינביה, כיוון שזה, אני חושבת שזה קצת קשור לעניין.
יאללה, בואי, נשמע.
אני מדברת על ילדה, ואני אומרת ילדה בת 13, כי היא ממש ילדה, היא מאוד מאוד ילדותית. היא בת יחידה. תלמידה מצטיינת, מוכשרת, חכמה, יפהפייה, שזה פעם לא מזיק, מאוד מאוד צייתנית, לדעתי מדי, חוג חברתי מאוד מאוד מצומצם בעבר, וכרגע גם קצת בגלל הקורונה, וחסרת ביטחון. אבל בחוץ היא מראה מין כזה המון המון ביטחון, וזה נורא, אותי זה מאוד מאוד מדהים. יש לנו חבר משותף שפגש אותה, הוא אומר לי, איזה ילדה, איזה ביטחון, איך היא מדברת. אבל מסתבר שזה ממש לא כך. יש בעיה מאוד מאוד רצינית, הבעיה התחילה נדמה לי לפני שנה, אולי בקיץ, אולי בסתיו, כי אני יודעת ממנה בסתיו. היא הייתה אמורה לישון אצלנו, והיא הגיעה אלינו, והיא מאוד מאוד אוהבת להיות אצלנו, ולישון פה, ישנה פה המון המון פעמים, ובפעם הזאת היא באה, והיא הייתה פה, ואכלנו ודיברנו וזה, והגיע הזמן ללכת לישון, ופתאום הילדה נשברה, והתחילה לבכות בכי היסטרי. ונורא נבנו, מה קרה? מה קרה? ואז היא ניסתה להסביר את עצמה, והיא אמרה שהיא לא מסוגלת לישון בשום מקום אחר, רק בבית שלה. ושאלנו אותה, למה? את פוחדת? היא לא יודעת להסביר, אבל היא הייתה ממש בהיסטריה. וההורים שלה בערב הזה, הם היו במסיבה אצל חברים, ובסוף הצלחנו לאתר אותם, והיא הסכימה להגיע הביתה וללכת לישון לבד, ולא להישאר לישון אצלנו. אני חשבתי, לקחתי את זה קצת באופן אישי, ואחרי זה אמא שלה הסבירה לי, זה לא אתם בכלל, זה קרה לה בזמן האחרון, אנחנו לא יודעים למה, היא לא יכולה לישון, היא לא מסוגלת לישון אצל אף אחד אחר. וככה זה מה שקורה לה, היא נשברת, והיא מתפרקת, והיא בוכה, והיא חייבת לחזור הביתה. אוקיי, ולפני שבוע, שבוע וחצי, הם באו לבקר אותנו, היא והאימא שלה, ואז הם אמרו, היא נורא רוצה להתגבר על זה, והיא רוצה לבוא לישון, לנסות לישון אצלנו שוב. והיא באה אלינו, והיא באה אחר הצהריים, ומהר מאוד, היא שוב נשברה, והתחילה לבכות. ואמרנו לה, אמרנו לה מראש, זה רק ניסיון, את לא חייבת, אם את מרגישה שאת לא יכולה, אין שום בעיה, תחזרי הביתה, הם לא גרים רחוק מאיתנו. אכן כך, היא בסוף...
אבל היא חזרה הביתה, היא לא החזיקה מעמד, היא לא הצליחה, נכון?
אבל דיברנו איתה, לפני כן היא אמרה, אני אשאר לאכול איתכם ארוחת ערב, ובארוחת ערב היא מאוד מאוד נפתחה ודיברנו. והיא אמרה שהיא נורא מודאגת כל הזמן, והיא אמרה, היא נתנה בשביל דוגמה, היא נורא מודאגת ממה יקרה אם זה ימשיך, אם הבעיה הזאת היא תימשך, כשהיא תצטרך לעזוב את בית ההורים שלה, שאנחנו מדברים על עוד כמה שנים, על 10 שנים, דבר שאני צחקתי, אמרתי לה, חמודה, היום הילדים לא עוזבים את הבית, את לא צריכה להיות מודאגת.
הבנתי. הם נשארים לגורס להורים. הבנתי. תראי, קודם כל אני רוצה רק רגע לתקן משהו במה שאמרת, זאת אומרת, דיברת עליה, על כל התכונות המאוד טובות שלה, של מצטיינת, חכמה, יפהפייה, צייתנית, קצת יותר, לא יותר מדי, יש לה מעט חברים, ואז שנראה כאילו יש לה, אמרת משהו בסגנון, חבל לא כתבתי בדיוק, שנראה שיש לה המון ביטחון, כי יש מישהו מישהו אחר שאמר מפגינה, אבל אני רוצה רגע לתקן אותה, זה לא נכון, יש בה המון ביטחון, היא מפגינה כלפי חוץ, היא לא חוששת מאנשים, היא מדברת, היא לא חוששת להגיד את דעתה, היא מסתדרת מצוין, אז אנחנו לא יכולים להגיד, רגע, היא מפגינה ביטחון, אבל אין לה ביטחון, יש לה.
את יודעת מה, מיכל, זה דיברתי עם אמא שלה, וסיפרתי לה את זה, על מה, כי אני תמיד חוויתי אותה עם הרבה ביטחון, ויכולות פיזיות, ובאמת, סיפרתי את זה לאמא שלה, אז היא אומרת, את יודעת מה, זה נכון, אבל יש לה המון חוסר ביטחון, והאימא אמרה לי את זה.
עכשיו, תראי, להגיד יש לה המון חוסר ביטחון, אני רוצה לראות לזה הוכחות בשטח, זאת אומרת, תראי, זה המקום, אני תכף אגיד לך כמה דברים, אבל זה המקום, הראש שלי זז לאלף כיוונים, כאילו אני רוצה להגיד מיליון דברים, זה המקום שבו אני כל כך בטוחה ומבינה ויודעת את החשיבות של הדרכה אחד על אחד. וזה בדיוק גם מה שאני עושה היום, דרך אגב, לא חשוב איפה שאתם נמצאים, תיכנסי היום כשהכל בזום בכלל, וסקנדינביה זה גם לא שעון של 6 שעות, 8 שעות, כולה שעה הבדל. בדיוק, זה כלום, זה כמו לונדון, זה כמו אמסטרדם. תיכנסי לאתר שלי, מיכל דליות איתכם בבית, ותראי מה אני עושה היום, מה ומה הצוות שלי עושה היום בדיגיטל, ותביני את החשיבות של הדרכה, אחד על אחד.
מיכל דליות איתכם בבית?
כן, בדיוק. את נכנסת ישר לאתר שלי, שם יש ענף כזה כתוב מיכל בדיגיטל, כי הדיגיטל מעניין אתכם. יש גם מאמרים, אבל זה סיפור אחר. עכשיו, למה, מה העניין? יש לנו ילדה שמתנהגת בביטחון, זאת אומרת, יש לה התנהגויות אופייניות לילדה עם ביטחון. היא לא פוחדת להציג את עצמה, היא לא פוחדת לדבר, היא לא פוחדת להתעקש, היא עומדת על דעתה, היא פונה לאנשים זרים ומדברת איתם. היא באמת מפגינה, יש סוג של ביטחון, היא מהממת. היא גם מצטיינת, היא חכמה, היא באמת, היא משתפת פעולה, לדעתנו, קצת יותר מדי. אבל מה שאת מספרת לי, ואז אנחנו אומרים, לא, היא חסרת ביטחון. למה? כי היא פוחדת לישון אצל האחרים. זאת לא משוואה נכונה. הילדה הזאת...
לא, זה לא רק, החוסר ביטחון שלה לא מתבטא רק
לזה. זהו, בגלל זה אני...
היא מאוד, כשאת שואלת אותה, זה אולי, תראי, אני תמיד רואה אותה עם ההורים שלה, בעיקר עם אמא שלה, אולי קרוב הזמן עם אמא שלה. ודרך אגב, רק לציין, אמא שלה היא גם הייתה בת יחידה, והיא גם כן, היא גם סיפרה לי שהיא הייתה אותו דבר, היא כל הזמן רוצה להיות רק עם ההורים שלה.
תקשיבי, הבנתי. תראי, זה שאמא היא בת יחידה וגם ביתה היא בת יחידה, זה לא אומר שהן אמורות להיות זהות או אותו דבר. ילדים יחידים, גם ילדים בחורים, במיוחד אם יש פער גדול בין הבחור לבין הילדים והילדות שהם מתחת, ילדים בחורים וילדים יחידים, נוח להם מאוד בחברת מבוגרים. כי הם כל הזמן גדלו בחברת מבוגרים. והמיומנויות שלהם מאוד מתאימות לזה. עכשיו, זה לא טוב.
כי באמת רוב הזמן שלה היא מבלה עם אנשים מבוגרים.
יפה, עכשיו, זה לא טוב וזה לא רע. זה, נקודה. הילדה הזאת מסתדרת מצוין עם מבוגרים. אולי קצת פחות טוב עם ילדים בגילה, אבל עדיין יש לה מעט חברים. ואף אחד מאיתנו לא אומר שצריך הרבה חברים, וזה אומר משהו טוב. עכשיו, ברגע שאומרים לי, היא נראית כאילו מלאת ביטחון, אבל היא בעצם חסרת ביטחון, אני תמיד רוצה לשמוע דוגמאות. ולכם אני גם אומרת, כמה הדרכה חשובה פה, וזה לא משהו שנצליח להגיע אליו עכשיו. כי אני רוצה דוגמאות לחוסר ביטחון. איך זה בא לידי ביטוי? הרי כשאנחנו מדברים על מישהו ואומרים, הוא אמיץ, הוא ביישן, הוא פחדן, הוא שקרן, אנחנו שמים עליו איזושהי תווית נוראית. בעצם, זו תווית, כשבעצם אנחנו מתארים התנהגויות אופייניות. הוא כן עונה, הוא לא עונה, הוא מדבר בשקט, הוא נמנע, אוקיי? ואז אנחנו אומרים, נו, ביישן. או אנחנו אומרים, או אנחנו רואים מישהו מתפרץ, תוסס, מפריע, נכנס לאנשים באמצע השיחה, מתעקש על שלו, צועק בכל רם שישמעו אותו, ואז אנחנו אומרים, וואלה, מלא ביטחון. מה בעצם? אנחנו רואים התנהגויות אופייניות, ואז אנחנו שמים על זה תווית. אז אני באמת הייתי רוצה להבין האם הילדה הזאת מלאת ביטחון או חסרת ביטחון. או יש מצבים שבהם היא מפגינה הרבה ביטחון, ויש מצבים שבהם היא מפגינה הרבה פחות ביטחון. אבל רגע, לא נדבר על זה.
אני אגיד לכם למשל, כשהיא נמצאת עם אמא שלה, היא גם הרבה פעמים אצלנו לבד, בלי ההורים. ואז הכל באמת זורם נפלא, וחוץ מהעניין של השינה. שקרה, אמרתי לך, פעם השנייה של הכל. אבל כשאימא שלה באזור, או בעיקר אימא שלה, זה אני שמה לב, את שואלת אותה שאלה, היא תכף מסתכלת על אימא שלה, והיא מחכה שאימא שלה תענה, היא לא...
אבל זה לא...
את רואה שהיא...
אבל יקירתי, אני אגיד לך ממה זה נובע, זה לא נובע מחוסר ביטחון. זה יכול לנבוע מתלות, זה יכול לנבוע מתחושה של ביקורתיות, זה יכול לנבוע מהרצון לרצות, זה יכול לנבוע מכל מיני דברים. יכול להיות שאם את אומרת שאם אימא, יכול להיות שגם, אולי גם ילדה יחידנית, אולי גם אין אבא בתמונה, אז בכלל...
לא, יש אבא, יש אבא.
אוקיי, יכול להיות שיש שם איזשהו כזאת סימביוזה, שהילדה כל הזמן נותנת מקום לאימא, או אולי משהו בקשר הזה, ובגלל זה צריך לבדוק, אני יכולה כרגע לזרוק רעיונות ולנחש, אבל צריך להושש את זה על החיים ועל המציאות, בגלל זה צריך להיכנס יותר לאובי התמונה. מה טיב היחסים בין האימא והילדה, שכששואלים את הילדה ואימא לא שם, היא עונה, כי היא יודעת ואין לה בעיה, וכששואלים את הילדה ואימא כן שם, היא מסתכלת על האימא והיא מחכה לתשובה. מה קורה בין האימא והילדה הזאת, שגורם לילדה לא לרצות לענות, לא להתפרץ, לא לתפוס מקום.
כן, לא להתפרץ וזה...
לא, לא, תקשיבי לי טוב, לא לתפוס מקום.
כן, זה נכון.
וזה לא יושב על חוסר ביטחון, זה יושב על מערכת היחסים. ולכן פה יש מקום לשיפור, לשינוי. עכשיו, ברגע שהילדה פוחדת לישון במקומות אחרים... יש דבר כזה, אנחנו מכירים היום, הרי יש היום המון אינטליגנציות. יש אינטליגנציה שכלית, יש אינטליגנציה רגשית, יש אינטליגנציה חברתית. היום אנחנו יודעים, באמת, יש מלא אינטליגנציות, נכון? IQ, EQ, כל הדברים האלה. ואצל הילדה הזאת, כנראה שיש פער, כי אמרת, היא בת 13, בקוגניציה היא מתנהגת כמו בת 13, אבל ברגש היא כמו בת 8, 9. 10. אולי, אולי, אולי. אנחנו מכירים גם פערים כאלה. אנחנו כן. יודעים שזה ישנו, וזה יכול להיות שזה קורה אצל ילדים אצלה כיחידה, וזה יכול להיות שהיא קורה בגלל שהיא כל כך חכמה מעבר לגילה, וזה יוצר איזשהו סוג של פער. לפעמים הפער הגדול בין האינטליגנציה לבין הרגש יוצר כאילו בור שחור באמצע, והילדים נופלים בבור השחור הזה, ובעצם מה שאנחנו רואים כלפי חוץ זה התנהגויות של חוסר ביטחון, אנחנו צובעים אותם בתחושה של חוסר ביטחון או של פחד. אבל קודם כל אני חושבת שבהחלט בהחלט צריך לרדת לעובי הקורה, ואם האמא הזאת רוצה לעזור לביתה, האמא הזאת, האמא הזאת,
אני סיפרתי לה עלייך וביקשתי מן הרשות לדבר איתך, והיא אמרה לי, היא דיברה עם האבא גם, והם מאוד מאוד סמכו שקיימת.
אז השלב הבא זה כמו שאמרתי, לראות ולהיכנס למסלול שלנו של הדרכות פרטיות ולרדת לעובי הקורה. זה אחד. עכשיו, אני רוצה רגע לדבר גם על הפחד לישון במקום אחר. כשפחד של ילדים, בעצם, יש הבדל בין פחד לחרדה. זה משהו שבוגרים יכולים להבין. פחד זה ממשהו קונקרטי. כל פעם שאני רואה כלב, אני מפחדת שיקפוץ עליי. אני שמעתי בום! ונורא ניבלתי ואני פוחדת שאולי יש מלחמה. אוקיי? פחד זה משהו שאני יכולה לשים עליו את האצבע ולהגיד, אני הולכת בשדה ואני פוחדת שיש שם נחש שיקיש אותי. זה ריאלי. זה הגיוני, כי בשדות, מתחת לאבנים, יש נחשים, אוקיי? פחד זה ממשהו, זה בעקבות משהו, אוקיי? חרדה זה משהו מופשט. חרדה, למשל, זה, אני פוחדת לישון אצל אחרים, כי אולי יקרה שם משהו. זה משהו מאוד מופשט. או, נגיד...
זה מה שדיברנו גם, כי ניסו להבין למה. אז אני לא יכולה להסביר.
לא, נכון, נכון. בדיוק, חכי, אני רוצה להגיע לשם. או, למשל... בעלי יצא למילואים ואני נורא פוחדת שתפרוץ מלחמה והוא יתפס שם במילואים. זאת חרדה. חרדה זה ממשהו שיושב רק אצלי בראש. זה ממשהו שמפחיד אותי, מן רעיון, ענן כזה מפחיד, והוא לא מחובר דווקא לריאליות. קודם כל ההבחנה. פחדים של ילדים, אני פוחד ללכת, אני פוחד לדבר, אני פוחד לישון במקום אחר. פחדים של ילדים, הילד אומר, אני פוחד, זה בעצם כמו החרדות של המבוגרים. אוקיי, צריכים להבין. זה יושב על משהו מופשט. הם יכולים, כשילד שומע רעש, והוא אומר, אני נורא מפחד, אולי זה אתה המקסיכה למטה, אבל היה פעם משהו שהבהיל אותו, או הפחיד אותו, והוא עושה את הקישור. זה עדיין, זה פחד. אבל, אבל...
אגב, היא מאוד פוחדת באמת מרעשים חזקים. היא מאוד מאוד פוחדת.
תראי, הנטייה שלנו המבוגרים להתמודד עם פחד של ילדים זה על ידי רציונל. זה על ידי זה שאנחנו מנסים לעשות מזה משהו ריאלי. להגיד לה, אבל את לא צריכה, הנה פה המתג, יש הזקה, אף אחד לא יבוא, אם את רוצה, את יכולה לישון גם אצל, סתם אני עכשיו נותנת לך שם, אצל מיכל במיטה, את, זאת אומרת, אנחנו באים עם הריאליות, כמו גם עושים את זה גם עם ילדים קטנים, אתה לא צריך לפחד, אמא פה, אבא פה. ואז מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו עושים כמה דברים שהם טעות. אחד, מבחינת הילד אנחנו כאילו מזלזלים ברגשותיו, אנחנו אומרים לו, את לא צריכה לפחד, זה, 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 אבל היא כבר מפחדת, אז מה הטעם שאני אגיד, את לא צריכה לפחד? אחד. שתיים.
זה לא אמרנו דרך אגב.
אוקיי, זה טוב, יופי. שתיים, זה כאילו, זה כמו להגיד, זה כמו שילד אומר, יש מפלצת. ואמא אומרת, מאמי, לא יכול להיות, החלונות סגורים.
בצלו יש מפלצת.
אבל יש מפלצת, ברור לך שמפלצות נכנסות מחלונות סגורים, נכון? ברור, זאת אומרת, הדרך להתמודד עם פחד של ילדים הוא דווקא להתחבר לעולמם, זה לשאול אותה, מה יכול לעזור לך?
זה בדיוק מה שעשינו, זה קרה בפעם הראשונה,
ואני...
כי היא נורא דאגה, כי ההורים שלה היו במסיבה, אמרתי לה, חמודה, לא לדאוג, ואימא שלה גם לא ענתה לטלפון, והיא נתנה לי את השם של החברים, ומצאתי, וצלצלתי לחברה, וביקשתי לדבר עם האימא, והיא גם הייתה נורא מודאגת שאני אספר, אמרתי, אני לא אספר, ואמרתי לה, אנחנו פותרים את זה, את תחזרי הביתה, אין שום בעיה. וכי אמרת, האמנתי לה, והפעם הזאת אמרנו לה, זה רק ניסיון, את לא חייבת.
תקשיבי.
את תחליטי.
כן. מכיוון שהיא בת 13, וההימנעות שלה כבר, לדעתי, אם לא עכשיו, אז בטח בשנה הבאה, מפריעה לה בחיים. הקורונה, הקורונה דרך אגב, לילדים כאלה, לילדות כאלה, הקורונה הייתה מתנה משמיים לילדים כאלה. מתנה.
אבל...
כיוון שהם לא היו צריכים לצאת החוצה, הם כל הזמן היו בבית, לא היו פרדות.
לא, לא, פה, דרך אגב, פה הם
לא היה להם
בית ספר כל הזמן. אוקיי. הם פה, הם קצת עושים הרבה קורונה, אין פה קורונה כמעט.
אוקיי, 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 זה בסדר, אוקיי. אבל זה, אז אם כך זה נכון, זה לא נכון לסקנדינביה, זה נכון למקומות אחרים. שהדברים האלה מאוד הקלו על הילדים, שכל הזמן צריכים להתמודד בפחדים שלהם, בחששות שלהם ובפחדים שלהם. אוקיי, עכשיו. הילדה הזו צריכה לעבור, או מה שצריך לקרות פה, זה מה שאנחנו קוראים לו טיפול מערכתי. הילדה וההורים, הילדה ההורים המציאות. זאת אומרת, כמו המשולש הקדוש, אוקיי? זה ורוח השכינה. גם הילדה צריכה לעבור טיפול פסיכולוגי שיעזור לה בנושא של הפחדים, של הביטחון, של מישהו לדבר, של איפה לדבר על זה, לדבר על זה, ורק יעשו לה, ומתי זה קורה, אוקיי, מישהו שלגמרי יהיה איתה במקום הזה, כי יכול להיות שזה יושב על משהו שאנחנו לא יודעים, והיא גם בעצמה כבר שכחה, ואנחנו רוצים להתגבר, ופסיכולוג, פסיכולוגית טובים, יעזרו לה להתגבר על הדבר הזה, כי גם את ואני פוחדות, גם את ואני לפעמים.
ברור, אני אמרת, את יודעת מה? אז אמרתי לך,
לא, רגע, אבל אני יודעת,
אבל אני פוחדת מהכל.
אני עוצרת אותך, גם את כן. ואני, אנחנו פוחדות, אבל אנחנו, אצלנו זה כמו גל, אני פוחדת, אני בלחץ, כבר יש לי מיומנות להרגיש את זה, להבין את זה, אני יודעת מה לעשות או מה להגיד לעצמי, וזה כמו גל, אני ככה, בוא, וזה עובר. ושוב אני יורדת למישור של הים השקט, היא עוד אין לה את המיומנויות להתגבר על זה כשזה קורה לה. וזאת מיומנות. זאת מיומנות שכלית ורגשית. והיא צריכה לאט לאט לרכוש את זה על ידי אחד, הטיפול הפסיכולוגי, ושתיים, ההכשרה של ההורים. אני חושבת שלאימא, גם לאבא, כי האבא הוא כאילו קצת נסתר פה, אבל יש לו תפקיד, ואני עדיין לא יודעת איזה, אבל יש לו תפקיד גם. אני חושבת שמשהו במערכת היחסים שלה עם המבוגרים בעולמה, שזה אימא ואבא, מעודד את המשך המצב הזה. וכדי שילד יתנהג אחרת, צריכים להבין, ילדים נכון נולדו עם טמפרמנט, עם איזשהו מזג, ונכון נולדו עם כל מיני דברים אחרים, אוקיי? עם טמפרמנט, עם צורך בשעות שינה, עם ויסות חושי כזה או אחר, אבל זה שלהם. אבל הטמפרמנט הזה והוויסות וכל הדברים האלה שהם של הילד בעצם פוגש את ההורים. ואם יש לי ילדה, אם אני תוססת כמו מיכל דליות, פרא אדם ותוססת, והבת שלי כמו אחד הבנים המתוקים שלי, מאוד נינוח, מאוד שקט, מסתגל לאט, מתחמם עוד יותר לאט, לא נותן ביטחון במישהו, תן להכיר אותך קודם לפני שאני בוטח בך, מה הקטע שלך? כשזה פוגש אותי, אני מגיבה באופן מסוים. ועכשיו התגובה שלי הופכת להיות מציאות החיים של הילד. זה מה שאני כל הזמן קוראת לו, האינטראקציה בין ההורים לילדים. ולכן, את זה, היועצות שלי ואני צריכות לפענח, לפצח, ואז אנחנו מלמדים ומכוונים ומדריכים את ההורים מה לעשות אחרת. והאחרת... וזה ייקח זמן, כי היא כבר בת 13. והאחרת יגרום לילדה שינוי. האחרת יאלץ את הילדה, או יאפשר לילדה, להתחיל להתנהג אחרת. ואנחנו צריכים אבל לפצח את מה יש שם.
תגידי, את יודעת אם יש, השיטה שאת עובדת איתה, את יודעת אם היא נמצאת במדינה פה אנחנו חיים?
אני לא יודעת מספיק, אני יכולה לברר אולי מישהו מהבוגרות שלי, אבל אני רוצה להגיד לך, הבוגרות שלי, היועצות והיועצים שלי, עובדים מצוין בזום. אנחנו עושים הדרכות מרתקות בזום, המציאות קופה את זה עלינו. ואנחנו עובדים קוגניטיבית התנהגותית. נקודת המוצא שלנו, ופה אנחנו נסיים יקירה, נקודת המוצא שלנו זה ביטחון. ביכולות של ההורים, ועוד יותר ביכולות של הילדים. לו אני לא הייתי מאמינה בזה שילדים יכולים, מסוגלים, שמראש אלוהים צייד אותם בכוחות, לא הייתי מאמינה בזה, לא הייתי יכולה לעסוק במקצוע שלי.
כן,
גם
אני מאמינה
בזה. כן. אז זה מה שצריך לעשות, להתחיל לעבוד בדבר הזה. גם לשלוח את הילדה לפסיכולוגית טובה, וגם כזאת שתשתף את ההורים.
כן.
חייבים. שתשתף את ההורים, לא בגלל שההורים יעשו עם זה משהו, אלא כדי להרגיע, כדי לשתף אותם בהצלחה, כי יש כאלה שלא מוכנים, ואז ההורים נורא אבודים.
כן.
אוקיי? זהו.
מיכל, אני מאוד מאוד מודה לך בשם ההורים ובשם הילדה, ואנחנו מאוד מקווים שזה אכן
ייפתר. ותהייתי בקשר, יש גם דרך ליצור קשר איתי, דרך הנקודות האלה באתר, ואני ממש אשמח לדעת על התקדמות.
אני מאוד אשמח אם הם באמת יסכימו, כי אמרתי להם שהם...
כן. לא, פה צריך עזרה, פה צריך עזרה מקצועית, אין מה לעשות.
לא, אמרתי להם, הם גם יודעים את זה, אבל אני מקווה שבאמת נתת לנו את הכיוון.
הם דוברי עברית או רק אנגלית?
לא, הם דוברים את השפה פה. אנגלית גם, אבל...
הבנתי. אז אנחנו נוכל לעזור להם באנגלית. יש לנו דוברות השפה. טוב.
יופי. מיכל, המון תודות.
תודה רבה, תודה. שבת שלום, תודה, בכיף. ומישהו מחכה על הקו. שלום.
שלום.
היי.
אלן, קוראים לי מיכל.
שלום, כן.
אלן. הבת שלי היא בת שנתיים וחצי, והבעיה שלנו היא קשורה לשינה. היא אוהבת לישון איתנו במיטה. כשהיא יושנת איתנו במיטה, מיטת הורים. היא ישנה כל הלילה טוב. רגע שאין לנו בעיה, אנחנו יכולים קצת יותר קשה להרדים אותה בחדר שלה, במיטה שלה.
כן.
אבל היא מתעוררת אחרי שעה וחצי בערך, כי היא מאבדת מוטט. גם שיש לה מסביב 10 מוטטים, היא מחכה שאני אבוא ויעזיר לה מוטט.
כן.
ואז באחד בלילה תמיד היא מגיעה אלינו.
כן.
וכבר נשארת איתנו במיטה, ופשוט אי אפשר להחזיר אותה למיטה שלה חזרה.
אפשר, אבל היא צועקת. בטח שאפשר.
כן, אפשר.
מרימים אותה לידיים. כן.
היא מרדיצה,
כן.
היא מנסה לברוח
נכון,
למיטה שלה.
נכון.
היא רוצה לישון איתנו.
אז קודם כל, מיכאל, קודם כל אנחנו מבינים אותה. תדע לך שאחד הדברים היותר גורמים אושר, זה לישון יחד עם ההורים. ודרך אגב, יש תרבויות וחברות, גם היום, שזה מה שקורה. אני זוכרת, אני עשיתי סיבוב ביפן, ואני הרציתי שם בכל מיני מקומות, וישראלים שניסו ליפניות אמרו שזה הדבר הראשון שקורה אחרי שהן יולדות. הן יוצאות מהמיטה הזוגית והן עוברות לישון עם התינוק. ואז התינוק ישן גם במיטתם. לא, אבל זה ככה זה. וכשאומרים להם שאצלנו התינוק ישן בחדר אחר, הם אומרים, מה? ככה אתם מזניחים את התינוקות שלכם? וזה גם במקסיקו, וזה גם בעוד מקומות אחרים, וזה בוודאי גם במקומות היותר, בוא נקרא להם, שבטיים וחברתיים של חמולות וזה. ילד נורא נהנה לישון עם ההורים שלו, החום, תחושת הביטחון, הנשימות. אם זה לא מפריע לכם, שתישן עד הרגע שהיא תרצה לצאת, ויום אחד בסביבות גיל 6 הם קמים ויוצאים, כבר לא נוח להם. אבל אם אתה אומר, כי קודם כל תקשיב, היא התרגלה. זה דבר אחד, רגע, אני רוצה להבין, שתבין עוד משהו. אנחנו ישנים, גם אנחנו, לא רק הילדים, כל בני אדם, ישנים במחזורי שינה. יש מחזורים, ישנים מאוד עמוק, ואז יש איזשהו מחזור כזה, כי אנחנו כאילו מתעוררים, כשאתה ואני זה קורה לנו, או ילדים שנרדמו לבד במיטתם זה קורה להם, אז כשאנחנו עושים כזה, מסתובבים, מושכים את השמיכה ונרדמים. אין לנו בעיה עם זה. אותו דבר ילדים שיודעים להירדם לבד. הילדה לא יודעת להירדם לבד. היא יודעת להירדם בתנאים מסוימים, עם נשימות, עם קשר, עם מגע, עם הרבה דברים. זה מה שהיא יודעת. אוקיי? ההורים שם, קשר, מגע. עכשיו, כשהיא נכנסת למחזור השינה ומתעוררת, אין שם את התנאים שהיא רגילה אליהם. והתנאים זה קשר, מגע, חום, הורה שעומד לידה. והורה שנותן לה את המוצץ. אין לה את זה. ולכן היא לא מוכנה לוותר. היא כאילו אומרת, הרגלתם אותי, תאכלו אותה. הרגלתם אותי. אלה התנאים שבהם אני מסוגלת להירדם מחדש. אני רוצה את התנאים האלה. ועכשיו אתה בא ואומר, לא מתאים לי. אני איתך, אני מבינה אותך. אתה אומר, די, לא מתאים לי. אולי גם אשתי בהיריון, או שעוד מעט היא תהיה בהיריון, ואז גם יהיה תינוק. די, מספיק. בחברה שלנו, בתרבות שלנו, זה מקובל, זה בסדר גמור. אני לא רואה איזה נזק זה עושה לילדים. ילדים אמורים לישון בחדרם. אני רוצה להרגיל את הילדה לישון בחדרה במיטתה. אני רוצה להגיד לכם, זה קורה בגיל 3-4-5 ימים. זה ילדים נולדים עם היכולת לישון לבד. הם נרדמו לבד ברחם, הם נרדמו בתנועה, הם נרדמו בהליכה, הם נרדמו כשאתם ישנתם. הם יודעים להרדים את עצמם. אבל אז הם נולדים, שמים אותם בעריסה, ועומדים לידם. או שעושים או שנוגעים בהם, אופה, יקנה לו להם את ההרגל. אתה תרדם כאשר אתה שומע או כאשר אני נוגעת בך. הנה הרגל שינה. ואחרי כמה חודשים שמים אותם ורוצים שהם ישנו, אבל הילד עכשיו צריך את המגע. הרגלתי אותו. כי אנחנו חיות של התנאות, אנחנו חיים מהתנאות, מהרגלים. אוקיי? עכשיו, אם אתה אומר לעצמך, די, לא מתאים לי. אני מבין שהרגלתי אותה, אבל לא מתאים לי, היא כבר גדולה, זה כבר פוגע במיניות, זה פוגע בזוגיות, סתם, כן, אני ממציאה דברים. יכול להיות שאתה גם אומר לעצמך, זה פוגע בילדה גם. הילדה אמורה להיכנס למיטתה, לשמוע סיפור מההורים, לדעת שאבא יושב שם בחדר, ואומר לה, לילה טוב, אני לא מדבר, אני שומר עלייך. וכל פעם הוא מרחיק את הכיסא קצת. והילדה נרדמת, מביאה את עצמה למקום הזה של מצב מדיטטיבי, שוקעת, שוקעת, שוקעת. זאת אומרת, היא יודעת לעשות את זה לעצמה. היא מחזירה לעצמה את ההרגל שהיה לה ברחם לפני 2.5 שנים.
היא יודעת לעשות את זה בדיוק מה שאת אומרת, היא יודעת לעשות את זה במיטה שלנו. כשהיא נכנסת למיטה שלנו, לפעמים, כשאנחנו חוזרים מאוחר או משהו כזה, אנחנו משכיבים אותה במיטה שלנו, היא יודעת יופי להירדם לבד בלי
נכון,
שאנחנו נצא
אבל,
והכל.
אבל מה, מה שיש שם זה את הריח שלך. היא, תראה, היא בת 2.5 שנים. היא נהיית גדולה, היא נהיית עצמאית, היא רוצה לקבוע. זה גיל שבו היא רוצה לקבוע, זה הגיל שבו הם אומרים כל דבר לבד, 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 אני, כן. אני. זה הגיל,
בדיוק.
זה הגיל. אז אותו דבר היא רוצה גם לקבוע לכם, אני הולכת לישון פה. כי גם שאני הולכת לישון פה, מבחינתה זה אומר, עוד מעט הם יצטרפו. אבל אז מה קורה? היא לא מרגישה אף שאתם מעבירים אותה. ואז היא מתעוררת מתוך מחזור שינה, כמו שהסברתי לך לפני רגע, כולנו מתעוררים במחזור שינה, ופתאום היא מגלה את עצמה במיטה שלה. סליחה, לא מקובל עליי, היא אומרת לעצמה. אתם תבואו לפה וגם זה יהיה חזרה במיטה שלכם. ואז זהו.
או שהיא באה לבד, או שהיא באה לבד.
נכון, הילדה שלך מתוקה וחכמה ואינטרסנטית, כמו שצריך להיות. כמו שצריך להיות, מהממת. ואתה צריך להחליט אם זה טוב לך, ואם זה לא טוב לך. אם זה טוב לך, תפסיק להעביר אותה למיטתך. תפסיק להילחם בדבר הזה. אם זה לא טוב לך, ואתה אומר לעצמך, אופה, הבנתי, אני גם מקשה עליה, אני גם מקשה עליי, לא מתאים לי, נכון, קלקלתי, טוב, אשמתי, יופי, אז מה? אז אני אתקן. והתיקון הזה דרך אגב הוא 3-4 ימים, לא יותר. לא יותר.
התיקון של מה? להעביר אותה חזרה למיטה שלה?
זה יותר מלהעביר אותה חזרה. כן. להעביר אותה חזרה למיטה שלה דרך אגב ולשבת שם. ולסגור את הדלת של חדר ילדים, ולהגיד לה, ולהגיד לה עוד לפני כן, אני יודע שאת לא רגילה, אני יודע שאת רוצה למיטה של אמא ואבא, אבל אנחנו לא מסכימים לזה יותר. אותו דבר גם בלהרדים אותה, מראש להרדים אותה במיטתה. ואז היא אומרת, לא, אמא, אבא, שם, שם, מיטה של אמא ואבא. ואז אתה אומר לה, אני יודע שאת רוצה, אבל לא. מהיום, אמא ואני, נרדים אותך רק פה, ומהיום את תשני רק במיטתך, וגם אם תבואי למיטה של אמא ושלי, נחזיר אותך. נעזור לך להתרגל. עכשיו, זה נעשה בלי כעס, אין מה לכעוס על גוזל בת 2.5 שנים, שהרגלנו אותה. והיום לא מתאים לנו מה שהרגלנו אותה. בסדר, אז נעשה שינוי, אנחנו מייצרים שינוי. אנחנו גם עוברים דירה, אתה יודע איזה מעבר רציני זה? אנחנו גם מעבירים אותה מגם לגן, אתה יודע איזה מעבר רציני זה? אני רוצה להגיד לך, אחד המעברים היותר משמעותיים וחשובים, אחת הפרדות החשובות בחיים, זה היכולת להירדם לבד במיטה. בכל תנאי. ואז היא נרדמת באוטובוס, ואז היא נרדמת בטיול, ואז היא נרדמת אצל חברות, ואז אין את כל הבעיות ואת כל הפחדים וכל הדברים שאנחנו יכולים לגלות אותם אחר כך. רק עם קרית, אני נרדמת רק עם אור, אני נרדמת רק אם יש לי קרית, אני לא מסוגלת להירדם באוטובוס, אני נרדמת רק אם אני... יש אנשים שנוסעים לחול עם הקרית שלהם. וזה דברים, תדעו לכם, זה התניות שאנחנו מקלקלים, אנחנו מתנים אותם. לכן ההחלטה היא שלך. אתה יכול להשאיר את הילדה במיטה, אבל להפסיק להילחם בזה. ואתה יכול להחליט שאתה לא נלחם. אין פה מלחמה. אבל אתה הולך עכשיו להרגיל את הילדה וללמד אותה לישון במיטתה. שזה אומר שהיא תנסה להילחם, אבל אתה לא נלחם. אתה מחזיר, ואתה אומר למתוקונת, אם תיכנסי למיטה שלנו, נחזיר אותך למיטתך, ואז אתה מחזיר אותה למיטתה, אתה סוגר את הדלת של חדר הילדים, אתה יושב שם, ואתה אומר לה, אם תרדי מתוקה, אני אחזיר אותך, אני יודע שאת עוד לא רגילה, אני אעזור לך, ואז היא יורדת, ואתה מלא, היא יורדת, ואתה מלא, והיא צועקת, והיא בוכה. מה זה הצעקות והבכי, מיכאל? בכי וצעקות זאת שפה. מה בעצם היא אומרת כשהיא בוכה וצועקת? היא אומרת, אתם תעשו מה שאני רוצה. זה מה שהיא אומרת. ואתה לא נלחם. ממתי הורה בשנות ה-30 שלו נלחם עם ילדה בת שנתיים? אתה אומר, אני יודע שאת נורא רוצה מתוקה. אבל אמא ואני לא רוצים יותר, ואנחנו נעזור לך להתרגל. והיא כועסת, והיא מתוסכלת, ואתה אבא פיפי קאקי, ואתה פויה של אבא. ואתה אוהב אותה ואומר לה, אני שומר עלייך, לילה טוב, ואתה יודע שזה יהיה ככה כמה לילות. מקסימום תעשה את זה בכל המועד פסח, כשאתה לא צריך ללכת לעבודה למחורת, כשאתה לא צריך ללכת לגן ולעבודה למחורת. אבל ההבדל היחיד, מה שיש בזה מיכאל, זה דבר אחד, זה נחישות, תקיפות, עקביות שלך.
והתמדה.
בדיוק. מה שאין בזה, זה תוקפנות. זאת אומרת, אין בזה כעס. אנחנו מלמדים אותה. קלקלנו, נתקן. כמה ימים וזה עובר. בהצלחה יקירי.
כן, רק שתי שאלות ממש שקשורות לזה.
אז רק רגע, אני יוצאת לפרסומות, תישאר על הקו, מאירה תיקח את הטלפון, ועליכם אני אומרת, תקשיבו לשיחות האלה שוב ושוב, היו שתי שיחות מאוד מעניינות שגם ילמדו אתכם הלאה. אנחנו ב-1-907-22-103, והודעות טקסט קצרות, תשלחו ל-054-70-103-70. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, חכו פה. מיד חוזרת. יש לי את מיכאל לשנייה, מיכאל בוא תשאל, מה שאלתך?
כן. שתי כן. שאלות, אם אנחנו ממשיכים כמו שאנחנו עכשיו, את הדרך הראשונה, הבנתי, כמו שאנחנו עכשיו, שאנחנו מרדימים אותה במיטה שלה, ואז באמצע לילה היא באה אלינו, ועד הבוקר
ישנה
איתנו.
תראה,
וכשנוח לנו, אנחנו שמים אותה, כשמרדימים אותה במיטה שלנו, מתחתכי,
לא. אי אפשר לתת לה חצי וחצי. ואז היא לא יודעת להבחין בין זה שמרדימים אותי במיטת ההורים, אבל באמצע לילה לא מרשים לי למיטת ההורים. אין דבר כזה. היא לא מבינה את ההבדלים. אנחנו רוצים להרגיל אותה לישון במיטתה. שם נרדמים, ואם היא קמה והולכת, לשם גם כל הזמן חוזרים. זהו. היום המיטה הופכת להיות, לא, המיטה שלכם היא מחוץ לתחום, זהו.
מחוץ לתחום. זהו, והשאלה השנייה, אם אנחנו עם אשתי מחליטים שהיא ישנה איתנו עד גיל 6, 5-6, שהיא ישנה איתנו.
כן.
האם זה יכול לגרום לה לבעיות אחרי זה, פחדים וכל...
לא, אני לא מכירה דברים כאלה. לא. אני לא, אם במשך שאר כל היום, לא, תסתכל על כל המקומות האחרים. אם במשך שאר היום, הילדה אמיצה, שובבה, תוססת, תאר לעצמך שהייתם גרים בחדר אחד בבית של חמותך. יש היום, במיוחד היום אחרי הקורונה, הרבה אנשים חזרו לגור. בחדר אחד שבקושי יש שם המקום לכלום, ומכיוון שאין דירה או אין מה, או יש חובות, או גרים בינתיים עד שהדירה מוכנה, אז הילדה ישנה אצל ההורים, מה קרה? את צריכה להבין, זה לא משהו שמבחינתנו הוא רע. זה משהו שמבחינתנו לא נהוג. כי במקומות אחרים הוא כן נהוג.
אוקיי.
זה תלוי מה בא לי. האם זה בא לי, האם אני מתאים עדיין, איפה אשתי ואני עושים את היחסי אישות וסקס שלנו, האם אנחנו מסתדרים ויש לנו את האינטימיות, האם הילדה לא חייץ בינינו ובעצם פותרת לנו בעיות זוגיות, כי היא באמצע ביני לבין אשתי. צריכים לבדוק את הדבר הזה. אתה מבין, זה העניין. האם אני בעד הזה? כי אני בעד. אני מכירה למשל אנשים שברגע שנולדו ילדים, הוציאו את המיטה הזוגית, שמו את המזרון על הרצפה, ושמו בשני קצוות של המזרון שלהם מזרונים לילדים. זה נקרא עיקרון הרצף. הילדים רוצים, באים, שוכבים לידם על המזרון. עכשיו, אי אפשר להגיד שום דבר רע על הדבר הזה. חוץ מזה שמישהו ממש מאמין שילדים לא צריכים לשון את ההורים שלו. אבל כמו שאמרתי לך קודם, אני מכירה חצי עולם שמאמין שילדים כן צריכים לשון עם הילדים שלהם, עם ההורים שלהם. כך שזו החלטה אישית, אבל היא או-או. כי כרגע אתם מנסים לעשות גם וגם, וזה לא מתאים לילדה. והיא צודקת.
הבנתי. תודה רבה.
בבקשה.
שיהיה יום מקסים ושבת שנה.
תודה, תודה. להתראות. תודה. ויש לי שיחת טלפון. רק רגע, אני מורידה את המעלות, אני משתגעת, אני בואו תורידו לי, אני ממש נאפת פה. אני התחלתי ב-18, זה קפץ 21. או שאפשר... אוף, תאו, איציק אומר שהוא ישים עליי צימוקים. לא, שים עליי ענבים שיהפכו להיות צימוקים. אוקיי, הנה שיחת הטלפון. או, הרבה, 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 הרבה. אני חושבת שזהו, תודה רבה. כן, אני עם שיחת הטלפון. שלום.
שלום.
היי.
אהלן.
אהלן, אהלן. כן.
מדברת רותם.
היי, רותם.
יש לי שלושה ילדים מקסימים, אחד 8.5, 7.5 ו3.5. ויש לנו בזמן השבועי איזושהי בעיה עם האמצעי, החביב ובעל התומי. אנחנו תופסים אותו, משקר לנו הרבה פעמים.
אוקיי.
עכשיו, שקר שאני, לדוגמה, אני אתן לך דוגמה מהיום בבוקר, נתתי משימה לכל הילדים, אמרתי להם, יאללה, להחזיר את כל האוהל שהם עשו אתמול בלילה, היה נורא כיף למקום. מי שמסיים, מחכה לו קרוסונים למטה, כמובן שהאמצעי לא שיתף פעולה ולא
לא עלה
לסדר, לא רוצה לעזור, אפילו לא ביקשו, שאל אם צריך עזרה. כולם ניגשו לאכול, ואמרתי לו שהוא כרגע לא נוגע בזה, עד שהוא מסיים את החלק שלו בעניין, ואז הוא מוזמן להצטרף אלינו בכיף. אנחנו אחרי כמה דקות סיימנו, קמנו, וכשיצאנו, אחר כך ראינו את זה במצלמות, שהוא בא ולקח את הקורסון בשקט, הלך אכל את הקורסון, חזר לספה ולא עסקנו. אחרי כמה דקות שאלתי, סליחה, מי לקח מפה את הקורסון? זה שייך לבן. והוא אמר, לא אני.
הוא עצמו זה בן, נכון?
כן.
הוא בן. לא אני, ברור.
לא אני, אני לא נגעתי. אולי זה היה הכלב שלנו.
גדול, גדול. טוב שהוא לא אמר רוח הקודש או משהו, המחשפה, כן.
עכשיו, אמרתי, אוקיי, חבר'ה, זה קרוסון של בן, וזה חשוב לי שבן יאכל את הקרוסון הזה, כי קניתי אותו בשבילו. בואו נבדוק מי לקח. במצלמות אנחנו רואים את בן לוקח את הקרוסון, אוכל, נהנה מהקרוסון.
ברור.
ואני קוראת לו, ואני אומרת לו, בן, אתה אכלת את הקרוסון. הוא אומר לי, לא, אמא, אני לא. ואני אומרת לו, שוב, בן, בוא תראה את עצמך, אתה לוקח את הקורסון, אתה אוכל את הקורסון, זה אתה לקחת אותו. אמא, אני לא. והוא רואה את עצמו במצלמה, והוא ממשיך להגיד,
זה לא, זה לא. גדול, גדול, גדול. תקשיבי, תקשיבי, יקירה, אני רוצה לתת לך מענה.
אבל אחר כך הוא מתחיל לפקוט, ולהשיב אותי ולהגיד לי שאני אמא לא טובה.
ברור, את אמא איומה. את אימא איומה, כי את תופסת אותו בשקר, מגילה אחת, איזה מינימה.
אבל זה קורה כל כך הרבה בזמן האחרון. זהו.
אז רותם, קודם כל, בואו נהיה מבסוטים. ילדים שמשקרים, זה כיף גדול, כי זה אומר שמבחינת ההתפתחות הקוגניטיבית שלהם, הם במצב מצוין. אוקיי?
אוקיי.
מכיוון שכדי לשקר, זה בעצם היכולת לעשות הבחנה מאוד ברורה, בין מה שאני יודע למה שאחר יודע, ובעצם היכולת שלי לייצר מציאות שלא הייתה קיימת. זה אחלה דמיון, אחלה יכולת קוגניטיבית, עובדה שבגיל מאוד צעיר אי אפשר לעשות את זה עדיין, אוקיי? וזה שהוא משקר, יש לי ילד חיים, יש לי ילד חכם, זה מבסוט. עכשיו, אני רוצה ללמד אותו לא לשקר, ולכן, תראי, ילדים משקרים מהמון סיבות. אני שואל את עצמי, יש לי, בעמוד שלי יש מאמר על שקרים, תקראי. ילדים משקרים okay. מהמון סיבות, מלהגן על עצמם, מלהאדיר את עצמם. למשל, הם יספרו בגן שאבא שלי למשל יודע לצנוח, וכל שבת הוא עולה, יש לו מטוס פרטי, הוא עולה, הוא טס, הוא משאיר את המטוס שיטוס באוויר כמה דקות והוא צונח, ואז הוא גם חוזר למטוס ומנחית אותו. זה ילדים. וזה כדי להאדיר את עצמו, נכון? לאבא שלי יש סולם, הוא מגיע עד השמיים. זה כבר לפני 60 שנה כתבו לנו. אז ילדים מאדירים את עצמם, ילדים מגנים על עצמם, ילדים רוצים להשמיע את עצמם, לגרום לזה שנראה אותם. וילדים משקרים, במקרה הזה למה הוא שיקר? כי הוא ידע מה מצופה ממנו, תסדר ואז תאכל, והוא הפר את החוק הזה. והוא לא רוצה שידעו שהוא הפר את החוק הזה. זה מין סוג של להגן על עצמו, מין משהו כזה, אוקיי? אני זוכרת שפעם אני בתור ילדה שברתי צלחת, שברתי איזה משהו, יותר קטן מצלחת, ושמתי אותה במשולה של הכיור, שמתי את זה למטה למטה, מתחת לכל ההשפעה. מה הקטע? שכשאימא שלי הפכה את זה לתוך פח הזבל, זה יצא שכל השברים היו למעלה והיא ראתה אותם. למה בעצם אני מספרת לך את זה? כי השקרים של הילדים הרבה פעמים מסבכים אותם אצלנו עוד יותר. מבחינת הילדים, שקר, אנחנו תופסים שקר כמשהו מאוד נגד המוסריות. אבל אנחנו משקרים ומשקרות כל הזמן. אנחנו יושבים אצל חמותינו, אוכלים ואומרים לה, היה טעים, היה, היא שואלת, איך היה? מצוין, תודה רבה. אוקיי, ואז באוטו, בדרך הביתה, אומרים לבעלי משהו בסגנון, תקשיב, האוכל של אמא שלך הולך ומדרדר, או של אמא שלי מיום ליום, משישי לשישי, רבק, בסוף לא נצליח לאכול. עכשיו, הילד מבין שאמרתי ושיקרתי, אז אנחנו אומרים, זה שקר לבן. אוקיי, קנינו אוטו ב-80 אלף שקל, אמרנו להורים שעלה לנו 55. אנחנו עושים את זה. אבל כשהילדים עושים את זה, אנחנו ישר רואים אותם עבריינים, פושעים, רוצחים, תכף הוא בכלא, ואנחנו תופסים את זה נורא קשה. כשילדים משקרים, מבחינתם הם פשוט לא אומרים את האמת. והם לא אומרים את העצמם, במקרה הזה, בן עושה את זה כדי להגן על עצמו. כי הוא יודע שהוא עבר על החוק. הוא יודע שהוא עבר על החוק. זה מזכיר לי בתקופת הקורונה שהיה סגר, אז בוואטסאפ היה טקסט כזה, ששוטר עוצר בן אדם, והשוטר אומר לבן אדם, לאן אדוני רוצה לשקר אותי שהוא נוסע? ואז הבן אדם אומר לשוטר, לאן עוד לא שיקרו אותך היום? בסדר? אוקיי? עכשיו, בן צריך לדעת שזה שקר. זאת אומרת, מצד אחד, כמו שאת ישר, את רואה ויש לך הוכחה שהוא שיקר, ואז את באה ואת אומרת לו דבר כזה, בן, אני מבינה ששיקרת, ואתה משקר בהרבה מצבים בזמן האחרון. זה מדאיג אותי. זה מדאיג אותי, כי זה גורם לי שאני לא אוכל לסמוך עליך. ואני רוצה שתבין שבמצבים מסוימים אני צריך לסמוך עליך, מאמי, אני לא אוכל. זהו. עכשיו, שם את גמרת את העניין. אני נגד להניש, אני נגד לעשות כל מיני דברים. אני, השקר כרגע מבחינת בן הוא איזשהו סוג של סימפטום למשהו שעובר עליו. למה הוא נדרש, הוא נלחם, הוא לא רוצה לשתף פעולה, הוא מייחד את עצמו בזה שהוא הילד שלא עושה מה שאומרים לו. את מבינה, רותם? כך הוא מייחד את עצמו, ילד שלא עושה מה שאומרים לו, אבל אז הוא לא מוכן לשלם את המחיר של מה זה אומר להיות הילד שלא משתף פעולה ולא עושה מה שאומרים לו, ואז הוא מפיל את עצמו מסכן בפח עוד יותר, כי הוא ילד, כי ילדים מפילים את עצמם בפח. אוקיי?
כן.
זה
כאילו גורם לי להבין, כאילו אתה אחר כך הוא התחיל לפגות,
נכון.
אתם לכי לא אוהבים אותי בבית.
יפה, יפה. אתם
חושבים שאני משקר, ואני לא משקר.
ואז מסתכלים עליו ואומרים לו, בנצ'יק, אתה כן משקר? אתה כן משקר, אנחנו נגיד לך את זה רק במצבים שנדע בביטחון. אתה כן משקר ואנחנו מנסים למנוע ממך מלעשות את זה. זה המקום, ולא ליפול בפח שאתם לא אוהבים אותי, אל תעני בכלל תשובה עם המילה אהבה בפנים. ואם הוא אומר אתם כל הזמן, אז להגיד לו לא כל הזמן, אבל כשאנחנו יודעים שאתה משקר, אנחנו תמיד נוכיח אותך בשקר, כי אנחנו רוצים לעזור לך להימנע מלשקר. ורותם, מה שהכי חשוב, אני מסיימת, זה לבדוק, לעשות משהו במערכת היחסים, לרדת קצת לעומק העניין, מה בדיוק עובר עליו.
אוקיי,
ומה את יכולה לעשות אחרת במערכת היחסים? זה הקטע. אוקיי, אני רואה שהיא לא על הקו. סיימתי, סיימתי. תודה רבה מאוד לך, מאירה פרץ, לך, איציק אהרון, למיכל קדוש ולרון שהין, וכתמיד, תודה רבה גם לכם. כל טוב, שבת שלום, תהנו מהשמש, תהנו מיקיריכם. וואי, אני מרגישה כאילו מאירה לא סיימתי את השיחה עם השקרים, אבל נראה איך אפשר לעזור לה גם בעניין הזה, אני אקח את הטלפון. שבת שלום, כל טוב. אנחנו נשתמע בשבוע הבא.